כלומר, יצירת יש מאין ביחס אליי, זה נקרא שמחה. לכן אני מברך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, על למשל בגד חדש שעלה לי במחירת סוף עונה 2.5 שקלים במבצע. אני מברך על זה שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כשאני לובש אותו, לא כי אני שמח שאני לובש אותו, אלא אני שמח שהחפץ הזה נמצא בבעלותי. כלומר, החפץ הזה לפני כן היה בבעלות אדם אחר, ועכשיו החפץ הזה הוא בבעלותי. אז השמחה היא על ההתחדשות הנפשית, לא על ההתחדשות הפיזית. הנפש שלי שמחה שדבר שהיה מבחינתי עין נהפך עכשיו ליש. זה נקרא שמחה. לכן במה אדם שמח? אדם שמח כי הוא מתחדש. אז יש שמחה של התחדשות קטנה, התחדשות פיזית, יש שמחה של התחדשות עצומה, התחדשות רוחנית. אז יש מדרגות מדרגות בשמחה. אבל עצם ההגדרה של המושג שמחה, אני עכשיו מגדיר את זה עקרונית, זה המפגש של האדם עם דבר שהוא מחוץ לו, מחוץ למדרגתו, מחוץ לנקודת השקפתו. זה גדול עליו, זה רחוק ממנו. ועם כל זה, הוא נפגש עם זה. זה נקרא שמחה. טוב לבב בדיוק הפוך. מתי אדם טוב ליבו, קל וחומר טוב לבבו, שני יצריו, עם משהו, כשהוא מרגיש שייכות. אדם מרגיש שייכות, טוב לו עם זה. הוא מרגיש נעים עם זה, הוא מרגיש שייך לזה. הוא מרגיש שזה הוא. ואנחנו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא קשר של שמחה וטוב לבב. שמחה, כמו שאמרנו, מרוב, טוב לבב כל. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך ושמחה ובטוב לבב, מרוב כל. כלומר, לא ידעת למצוא את היחס בין רוב לבין כל. בין מציאות שהיא רק רוב אבל לא הכל, כמו שמחה, לבין מציאות שהיא הכל כמו טוב לבב. אז איך אני יכול לחיות גם בהוויית חיים כזאת שהיא כל, וגם בהוויית חיים כזאת שהיא רוב? כל זה כולל הכל, רוב עדיין חסר. שמחה זה גדול עליי, טוב לבב זה מתאים לי. אז איך אדם יכול לחיות קשר רוחני, ערכי ומוסרי, עם תכנים, עם רעיונות, עם ערכים, עם אידאות, שמצד אחד הן גדולות ממנו, ומצד שני יש לו שייכות אליהם? זה החידוש של התורה. שאנחנו מסוגלים להתקשר לערכים אלוקיים מוחלטים, שמצד האמת הם גדולות מאיתנו, גדולים מאיתנו, ומצד שני הם שייכים לנו. זה כפה עליהם ערכי גיגית מצד הבורא, ומצד שני נעשה ונשמע מצידנו. יש כאן שתי מדרגות. כפיית הערכי גיגית מלמעלה למטה, זה אם אפשר לומר שמחה. נעשה ונשמע, זה מלמטה למעלה, מבחינתנו, טוב לבב. אז אם כן, שמחה וטוב לבב זה שתי מדרגות. בואו נראה אולי עוד פעם את לשון הרב כאן. מכלל לימוד העירה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין העירה. למה כל ענייני עבודת השם ויראת שמיים זה כבד עלינו? קשה לנו. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. נראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. יש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, והנה רצויה. יש מקום לטוב לבב ולא שמחה. אם התורה מזכירה שניים, מזכירה שזה שניים. זה לא אחד, זה שניים. מה ההבדל ביניהם? כן, איך יש כאלה הזמנות לחתונה, כתוב, בואו בשמחה. מה? ובשלום. אתה אומר, בשלום זה בטוב לבב. אז אני תמיד ככה, שאני רואה הזמנות כאלה, אז חסר לי הפסקה הזאת שלה כאן במוסר אביך. שמחה וטוב לבב. שמחה זה כביכול, בואו בשמחה, כלומר, יש כאן איזשהו קשר בין חתן לקלה שהוא רחוק. לא, אבל הוא טוב לבב, הוא קרוב, הם נשמה אחת מול הנשמות. ואם רק טוב לבב, אז זה סתם גאווה. מה, זה קשר שלכם? זה קשר אלוקי. זה בשמחה. אז לא אמרנו עכשיו לכתוב על ההזמנות, בואו בשמחה ובטוב לבב. בסת ארוך נראה לי זה לא ייכנס להם בדפוס, יגידו נגמרו אותיות. אבל העיקרון. והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. כמו שדיברנו על זה, קצת התעכבנו על המשפט הזה פעם שעברה. איך אדם יכול לקפות על עצמו להיות שמח? זה משפט שהוא פשוט מחלת נפש, ממש. איך אתה יכול להיות שמח בכפייה? מה, מחייך למראה? מספר בדיחה לחבר'ה? מתפלל וכאילו אתה מבסוט? מה? לומד תורה ו... מה? שמחה זה דבר שהוא... הוא פנימי. או שאתה כזה או שאתה לא כזה. אפשר לעשות מעשים שיעוררו. אבל אל תגיד שהמעשים האלה הם שמחה. הם לא שמחה. ידוע מה שהרב כותב בעולת ריאה, אור זרוע לצדיק ולישר לב שמחה. הוא אומר שם הרב, יש שתי מדרגות. יש מדרגה של צדיק ויש מדרגה של ישר לב. לצדיק האור זרוע. הוא זרוע. הוא נמצא במעמק האדמה, בעומק האדמה, הוא עדיין לא נווט. זרע בבטן האדמה. הוא לא נראה כלפי חוץ. זה פוטנציאלי, בכוח, בסדר. מי זה צדיק? צדיק, אומר שם הרב, זה אדם שהוא כל הזמן במלחמה. הוא נאבק, יש כוחות טובים אצלו, כוחות רעים אצלו, כוחות רוחניים, כוחות משמיים, הוא קורא במאבק. סליחה שאני אומר דבר שאני מאוד אוהב להגיד. הזמן ובין הזמנים זה שני דברים שונים אצלו. הזמן זה, יש מציאות שנקראת זמן, מסגרת ישיבתית. אז בדבר עושים מה שמקובל בבית מדרש. יש מושג של בין הזמנים. בין הזמנים זה קראתם דרור לארץ. הכל משתחרר. אז אנחנו חיים בפיצול אישיות כזה. הוא חי בשני מצבי צבירה, מה שנקרא. מצב צבירה שנקרא זמן, מצב צבירה שנקרא בין הזמנים. זה כמו אחד הולך לחתונה. אז הוא הולך לחתונה לא כדי, הוא רואה בזה, לא שזה המשך בית המדרש שלו. הוא הולך לחתונה כדי לשחרר את הלחץ שהצטבר אצלו בית מדרש. אז הוא חי בשני מצבי צבירה. זה קטסטרוף, זה לא תורה. אם אדם בבית המדרש נלחץ, והקפיץ הזה צריך להשתחרר כשהוא נמצא בחתונה, אז זה לא תורה. זה תורה קומה. מה התורה עושה אותך לחיץ? זה לא סדר הופעה של חיים נורמלי. ברור שלא. איפה הייתי? הייתי באמצע משפט. כן, אז אור זרוע לצדיק ולישר לב שמחה. אז לצדיק, האור רק זרוע. אבל ישר לב זה לא אדם שהוא במאבק. זה אדם שהכל אצלו הולך ישר. זה כבר נהפך להיות חלק מהווייתו, חלק מאישיותו. זמן ובין הזמנים זה לא שני מצבי צבירה, זה אותה אישיות. אז אותה אישיות מגלה את עירת שמיים שלה בזמן בצורה מסוימת, בין הזמנים בצורה אחרת, אבל זה אותה אישיות, עם אותה הופעת חיים. רק לבושים שונים. אבל האישיות, העצמיות האישיות היא אותה אישיות. אז לישרי לב יש לו שמחה. אבל לצדיק יש עדיין רק אור זרוע. אבל ישר הלב הוא שמח. כי אצלו הכל ישר. אם אתה לא ישר לב, אתה לא יכול להיות שמח. לכן כל המעשים החיצוניים האלה, שהם יכולים להיות מעשים חיצוניים חשובים מאוד, כי אני מתנהג בצדיקות, אבל להגיד שהמעשים האלה הם שמחה, לא. רק כשהמעשים האלה יהיו תוהמים לאישיות שלי, אז זה שמחה. סתם ככה, ביום עיון לא הייתי בכל ההרצאות שהיו פה, אבל בקצת שהייתי, אז היה חסר לי משהו. אולי אתם מקווה שדיברו על זה. המושג הזה זהות. מה זה זהות? מה זה? בעברית, בלשון הקודש, מה זה זהות? זהות זה בלשון זהה. כלומר, זה, רק בשביל לסבר את האוזן, הכוונה, זה שווה זה. כלומר, עצמיות האישיות שלי והופעת החיים שלי שווים. אני זהה למה שאני באמת. זה נקרא זהות. יש לי תעודת זהות. בודקים, המאבטח בודקה. מה אתה בודק? היי, מה שכתוב פה זה אתה. השתקע לתמונה, השתנית, הזדקנת. כן, אבל זה אני. זה תעודת זהות. זהות זה להיות זהה למה שאנחנו. הזהות ברמת הפרט, זהות ברמת האומה, זהות ברמת העולם. זה נקרא זהות. כשאני זהה לעצמי, שהופעת החיים החיצונית שלי היא זהה לעצמיות האישיות שלי. ולכן האדם חסר זהות, זה אדם שחי בפיצול אישיות. שאישיותו העצמית לא יוצאת אל הפועל. אלא הוא חי חיים אחרים. מכל נסיבות. אז הוא חסר זהות. זה נקרא זהות, שזה העצמי שווה לזה המעשי. אז אותו דבר כאן, שמחה זה אדם שיש לו זהות. זה אדם שהוא זהה לעצמו. אדם שהופעת החיים המעשית שלו זהה לאישיותו. אבל אם הוא לא שם, הוא לא נמצא שם, הוא חי בפיצול אישיות. אדם כזה לא ישמח. או אין סיכוי שהוא ישמח. הוא יכול, כמו שאוהד אומר בצדק, הוא יכול לעשות מעשים, כמובן צריך לשקול איזה מעשים, איך הוא עושה אותם, מתי הוא עושה אותם וכו'. צריך, יכול לעשות מעשים שיעוררו אצלו את הזהות. נכון. שיעשו אותו זהה. זהה לעצמו. נכון. אבל זה לא שמחה. זה לא שמחה. זה יכול לעורר אותי לשמחה. אני עדיין אור זרוע לצדיק. דרך אגב, אור זרוע לצדיק זה מדרגה עליונה. אסור לזלזל באור זרוע לצדיק. אבל ישרי לב זה יותר עמוק. ולישרי לב שמחה. ולכן זה לא סתם כתוב אור זרוע לצדיק, ולישרים שמחה. ולישרי לב. זה לא שהמעשים שלך ישרים. הלב שלך ישר. זה משהו אחר. והלב כידוע, התכונה של הלב שהוא מזרים חיים לכל הגוף. אז כל המציאות הכוללת של האדם, זה נקרא ישרי לב. לכן אמרנו פעם שעברה, שהמשפט הזה שיש כפו עצמם לעשות בשמחה, זה משפט ממש לא נורמלי, בלתי אפשרי. זה משפט לא נכון, זה פרדוקסלי, זה סתירה מיני ובה. זה לא יכול להיות משפט כזה. אלא הרב רוצה להסביר לנו, בביטוי שהשכל שלנו יכול להבין. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, ליצור את הזהות הזאת, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה, בתורה או בתפילה או בכל עיני עבודת השם. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, תראו איזה ביטוי כזה, רוח. יש איזה מצב רוח כזה, יש איזה רוח חיצונית, מזרימה, נקרא לזה איזושהי התנהגות חיצונית שנקראת שמחה. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו. זה מצב נורא. שאדם הוא שמח, אבל הוא לא טוב לב. כלומר, טוב לב, אמרנו טוב לבב, זה מתאים לו. אז הוא מתנהג בחוץ בשמחה, אבל ליבו לא טוב עליו בזה. אז זה מראה שבאמת הוא לא שמח. שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. אני רוצה אולי, אם תרשו להיות ואנחנו לפני פסח, אז אולי איזושהי הערה. מה זה המושג הזה שנקרא חמץ? ומי שירצה אחר כך כדאי מאוד מאוד לראות במידת הזהירות, בפרק אם אינני טועה, זין שם, סליחה, מידת הזריזות, פרק זין אם אינני טועה, שם הרמח"ל מזכיר את המדרש הזה. מופיע במדרש הרעיון הבא, ושמרתם את המצות, אל תקרי ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. שאם באה מצווה לידך, אל תחמיצנה. טוב, נראה מדרש פשוט, תמים. אבל אם אנחנו ננסה רגע להבין את זה קצת יותר עמוק. מה ההבדל בין חמץ למצה? הקמח והמים זה פה ופה אותו דבר. דיברנו על זה כבר. אלא מה ההבדל? שהקמח והמים האמיתיים, האורגינליים, המקוריים, זה מצה. הקמח והמים בהשעיה, בעיכוב זמן, 18 דקות וכו', חמץ. אם כן, מצווה הבאה לידך, אל תעשה אותה בצורה של חמץ. אל תחמיצנה, זה לא אל תפספס. כלומר, אל תגיע למצב שאתה לא עושה בכלל. אלא אל תעשה אותה, אבל כשאתה עושה אותה, תעשה אותה בצורה של השתהות, של השעיה, של עיכוב. אל תעשה את המצוות חמץ, ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות. שלא יהיה מצב של החמצת מצווה. הפנדל היה, רק הוא יפספס את הפנדל. להבדיל אותו דבר. המים והקמח נמצאים, המצווה קיימת, הוא עשה את המצווה. אבל הוא עשה אותה חמץ. אז כמה מאיתנו מחמיצים מצוות? לא מחמיצים הכוונה לא מקיימים. אלא מחמיצים הכוונה מקיימים, אבל בצורה של חמץ. זה נקרא להחמיץ את המצווה. זה בדיוק זה. הוא עושה כלפי חוץ. אבל טוב ליבו, אין לו. אין טוב לב. הוא עושה חמץ. זה צד אחד. את כל זה כבר ראינו, רק אני מסכם. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה. מצד שני, גם הצד השני הוא בעייתי. שטוב לבבו, הוא מרגיש טוב. זה כמו אחד, רק דוגמה אחת, כמו אחד מגיע למכון מאיר. מתחיל להיות כאן יום, יומיים, שבוע, שבועיים. מרגיש טוב. מרגיש יותר מדי טוב. מרגיש ממש ממש טוב. משהו פה לא נורמלי. מה אתה מרגיש טוב מדי? אתה מודע לאיזה תהליך אתה הולך להיכנס? אתה יודע מה זה אומר? מה זה מראה אדם שליבו יותר מדי טוב עליו? שהוא בכלל, הוא לא מבין על כמה התורה גדולה עליו. עד כמה התורה היא אינסופית, עד כמה הערכים העידות של התורה והפנמה של אותם העידות בקרבו, איזה עבודה, איזה מחירים כביכול במרכאות, והוא יצטרך לשלם, הוא צריך לשלם כרגע. טוב לבבו, לפעמים אפשר לראות כאלה חבר'ה מגיעים מכל מיני מקומות. ביומיים, שלושה, שבוע ראשון, שבועיים ראשונים, מבסוטים, זה נורמלי, זה בסדר. מחייכים, מבסוטים. אחרי חודשיים, חודש, חודשיים, ממשיכים להיות מבסוטים. מה אתה מבסוט? אתה מודע לאיזה תהליך אתה הולך להיכנס? אם אתה יותר מדי שלב ויותר מדי רגוע, זה מראה שהתהליך שאתה כביכול חושב שאתה אמור להיכנס אליו, הוא מאוד קטן ביחס לתהליך שבאמת אמור לעשות. אתה חושב שהחיים שלך נמשכים? אבל אם היית חושב שהחיים שלך מקבלים צורה חדשה, עם כל מה שזה אומר, כל ההשלכות, לא שהיית מדוכח חס ושלום, אבל היית מתייחס אל הדברים בכובד ראש, מה נשמע? מעולה. מה מעולה? מה זה מעולה? מעולה לך? מה אתה לא חושב על כל העולם העברי שלך? כל מה שאתה צריך עכשיו לשלם מחיר כרגע, או חלק לשלם מחיר, כמובן בצורה נכונה. זה מראה שהוא לא מבין שהתורה היא שמחה. הוא חושב שהתורה היא טוב לבב. הוא ממשיך לעשות מה שהוא עשה בשכונה. רק פה במסגרת של ישיבה עם זקן וכיפה על הראש. הוא לא מבין. זה הצד השני של הבעיה. ואפשר להיות, ולכן הרב בפרק ב' מיד כותב, שהתהליך הזה שנקרא תשובה הוא תהליך שיש לו בהתחלה מרירות, והמרירות הזאת היא מוכרחת. וכל זמן שאדם אומר לעצמו שלום שלום הוא חי באשליה. תראו רק אם יש לנו, אם הדף פתוח, אז כדאי לנצל את זה. לא פתוח, אתה לא צריך לדפדף. פתוח, תסתכל רגע, צד שמאל. תנאי גדול היא תנאי חסיד בחובות הלבבות עם הנפש, שתתרצה לקבל מרירות הסם. הסם הוא מר. תעמו רוק טוב השם, תעמו תמיד היא טעימה, לכן נקרא טעימה. טעימה תמיד היא טעימה. כן, אבל אחרי שנגמרת הטעימה, אז זה כבר משהו קצת אחר. אבל יש תנאי, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו, אבל יש איזה מין סדר אלוהי כזה במציאות, שהנפש מוכנה לקבל את המרירות. וזהו דבר מוכרח מאוד. המרירות הזאת היא הכרחית. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באור הסלולה, איך בישיבה? 10. מבסוט. זה ממש מטריד, תשובה כזאת. אחרי כמה שבועות. באמת? זה הפוך מה שחושבים. אדם חושב, יחס לישיבה, הכל יהיה חלק. הוא לא מבין שהוא יחס לישיבה, הכל התחיל להסתבך. אבל אחרי שהסתבך, עכשיו אפשר, עכשיו אפשר וחובה וצריך לבנות באמת. כמו אמרתי אתמול לפלוני אלמוני שיושב פה ברוך הבא, שכשאתה עושה ניקיון פסח, כמובן, לא להשתגע, אבל כשאתה רוצה לסדר נגיד חדר, ספרייה, ארון, לא משנה, מה הנועל, איך עושים את זה? אתה מוציא את הכל למרכז החדר, מתחיל לסדר, לסלק, לארגן בצורה מסודרת, ואחר כך אתה מחזיר את הכל מסודר לארון. אבל בשלב הראשון שאתה מוציא את הכל למרכז החדר, ואתה עכשיו תצא רגע מהחדר ותיכנס פנימה, תסתכל בחוץ. אתה מיואש. בלגן אטומי, היה עדיף המצב לפניכם. אבל מה אנחנו יודעים? שלפני שיש סדר, יש בלגן. ואם לא יהיה בלגן, לא יהיה סדר. ולכן הבלגן הזה הוא הכרחי. בלגן במחשבות, בלגן ברצונות, בלגן במפגש בין הישיבה, בין בית המדרש לבין החיים, לבין המשפחה, לחדשות. מורכב, מורכב. ולאט לאט אנחנו מתחילים ליצור זהות, זהות, בין האישיות לבין הופעת החיים. לכן, ואם האדם הזה חושב שהוא הולך ואומר שלום שלום, הכל בנועם, הכל טוב, הוא קרוב אל המכשול, אומר הרב. הוא לא מבין בכלל למה הוא נכנס, לאיזה תהליך, איזה תהליך שהוא צריך לעבור. כי יותר יש לחשוד את הדמיון, האדם הזה הוא חי פשוט בדמיונות. שמפני שאינו חושב כל כך, אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו, כי הוא לא מבין איך, שיש דברים שהוא צריך לעזוב אותם. מאשר נאמר משת, נאמר שתכף ומיד מבין ומכיר השביל הטוב, את השביל הטוב, איך להינצל. אומר הרב על התורה היא מתוקה מאוד, אז תהליך ההתמתקות הוא מהיר. נכון, נעת לאט המתיקות, המתיקות מופיעה. אבל לומר שאין מרירות, זה שקר. מי שלא עבר תהליך של מרירות בבית מדרש, זה מראה שהתהליך שהוא עבר הוא לא מספיק עמוק. חד משמעית. ולפי הסוגיה בגמרא בעינייה, הוא מופיע בעינייה מסכת שבת, בכל שלב של התפתחות רוחנית, עד 120, תמיד יש שלב של מתיקות על היש ומעברות על האין. תמיד, דיברנו על זה הרבה פעמים. כל הזמן אדם מרגיש שמחה עצומה על מה שהוא קנה, טוב לבב עצום מה שיש לו, אבל גם חרדה, לא במובן המשתק, במובן המאתגר, חרדה, ציפייה, אתגריות, על מה שהוא צריך עוד לקנות. ואומר הרב שם באות התשובה, זה מהלך של תשובה שלמה. שמצד אחד הוא שמח על הקיים, וטוב לבבו כבר בזה, מצד שני, הוא רוצה להיות עוד יותר שמח, אז יש לו ציפיות יותר גבוהות, והוא עדיין לא שם. אז זה קצת כואב לו. בסדר, זה ברור, אז רק לרשותך נסיים את המקום שהגענו לפעם קודמת. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד באשר הוא יציר כפיו וחננו דעה והשכל לעובדו, אם כן יש את הפוטנציאל הזה, אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. מצד העצמיות של הדברים, ודאי שהוא והקדוש ברוך הוא זה שני דברים שונים לגמרי. ואם זה הוא נאות לו, אף על פי כן שזה רחוק, זה קרוב. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי לשמוח. כמו שישמח, בבוא אליו דבר טוב מחודש, הנה הגדרה של שמחה. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, לפני כן, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הדבר שמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, לזה הטוב. ואחרי הוא צריך לקנות בגד חדש כדי לשמח מחדש. ואין כאן מקום שמחה. כי הבגד שהוא כבר הלך איתו, הוא כבר לא שמח בזה, כי זה כבר שלו. הוא כבר שייך לזה. החוכמה הזאת שהוא קנה, היא כבר לא משמחת אותו, כי היא כבר נמצאת אצלו. עכשיו הוא מחפש חוכמה חדשה. המדרגה הרוחנית שהוא נמצא בה כבר לא משמחת אותו. עכשיו הוא מחפש קומה חדשה. וכך אין סוף, ברוך השם. איזה עבודה יש לנו, ואיזה אתגר יש לנו, ואיזה יכולת הקדוש ברוך הוא שם בנו. להיות שייך אל אין סוף. אדם סופי, מציאות סופית כמו אדם, פתוחה אל אין סוף. מופלא ביותר, מפליא לעשות. כן, בבקשה.
למדים שכאשר בן אדם מסתיר את החדש שלו, בהתחלה זה
בלגן,
אבל למה ככה עם ההתפתחות בחיים? למה זה צריך להיות בלגן?
כי זה סדר הופעת השם בעולם. סדר הופעת השם בעולם זה שהאינסוף מופיע בסוף. וכשהאינסוף מופיע בסוף, הסוף חוצץ את האינסוף. וכשהסוף חוצץ את האינסוף, אז האינסוף לפעמים נמצא במסגרת, הוא קלו. זה סדר הופעת השם בבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, התוצאה של הפסוק הזה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום, אבל רוח אלוהים רחפת על פני המים, אל תתייאש. עכשיו בוא נתחיל לעבוד. זה לא כמו שלמדנו אצל הגננת, שקודם היה תוהו ובוהו אחרי זה הסתדר. הפוך, הבריאה של השמיים ובעיקר הארץ, יצרה מציאות שהארץ הייתה תוהו ובוהו. ואי אפשר שלא יהיה תוהו ובוהו. כשהוא רצה לומר משהו, כן?
תמיד אפשר אחרת.
אתה רוצה להחליף את אלוקים? לא, אולי אתה יכול להציג מועמדות. אני התייאשתי, אני לא מנסה לעשות את זה. אתה יודע, יש פסקה בשמונה קבצים, פסקה מזעזע, שם הרב כותב שיש קנאה מאוד משונה, שאדם מקנה באלוהים. יש דבר כזה כנראה. שאדם מקנה למה הוא לא אלוהים. דרך אגב, יש כאלה שחושבים שהם אלוהים. קוראים לעצמם אלילים. לא פסל של ילדים בגן. אלילי ספורט, אלילי זמר, כל מיני אליליות מודרנית. אלילים. מבסוטים שכולם מוחאים להם כפיים. מרגישים טוב על הנשמה. טוב, מסכנים.
אני חושב שאפשר להמחיש את זה מאוד טוב עם... ברפואה שמצרפים משהו לגוף האדם, אם זה לב חדש או כל דבר אחר, בהתחלה הגוף משפיע מאוד עם הרבה בעיות, וזה עד שזה נטמע בבן אדם. כאילו עד שזה... ככה זה גם בן אדם שמקבל עוד, החליט לעבוד על מידה מסוימת או משהו כזה, אז בהתחלה קשה, ואז מקבל.
כן, אבל יש הבדל עקרוני בין זה לזה שהלב החיצוני הזה הוא לא לב שלך. אבל פה הקומה החדשה הזאת היא שייכת לך. בפוטנציאל. בעצמיות היא שייכת לך. אלא מה? כלפי מעשה, במציאות המעשית, היא רחוקה. למרות שהדוגמה, בהקשר הזה של דחייה וקבלה, היא נכונה. שאלה באינטרנט. שואל אלמוני, כתובת תף, אם כן הוא נהפך לאלמוני. ברור, לאדם יש שלוות נפש אחרי החושך שהיה שרוי בו בחוץ. הוא בד בבד העמל העומד לפניו. על כן יאמר מעולה. קניתי וחתר מספיקותי להבינו. לא מבין. לאדם, ברור, לאדם יש שלוות נפש אחרי החושך שהיה שרוי בו בחוץ. הוא בד בבד העמל העומד לפניו, על כן יאמר או יאמר מעולה. מלשון עולה, עלייה. הבנתי. למה הוא אומר מעולה? שאמרתי מקודם שהוא עונה מעולה. מה שלומך מעולה? הבנתי, עכשיו בוא נחזור לאמון הזאת. לאדם יש שלוות נפש אחרי החושך שהיה שרוי בו בחוץ. הוא בד בבד העמל העומד לפניו. על כן יאמר מעולה, מעולה מלשון שכרגע הוא התקדם וגם הוא רוצה להמשיך לעלות. סנגוריה על בני ישראל, ברוך השם. יפה מאוד. אבל דרך אגב, מה שאני אמרתי זה לא מצחיק. כי מה שאני אמרתי זה גמרא מפורשת. זה שאני מסתכל על הלכה בשולחן ערוך בהלכות תשעה באב. אני לא סתם סרקתי מה שאמרתי, שאסור לאדם להגיד מעולה. חז"ל אמרו את זה בצורה אחרת. חז"ל אמרו, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. הלכה בשולחן ערוך, המשפט הזה. מה? אז ימלא שחוק פינו. למה אומר שם הרב בניה דברים ארוכים, נגיד בקיצור, שאדם צוחק כשהמציאות הוא שלמה. אדם מבסוט כשהמציאות שלו הוא שלמה, הוא צוחק. הצחוק מבטא איזשהו סיפוק, איזשהו סיפוק פנימי, איזושהי שמחה בטוב לב שלם, נגיד זה ככה. אז אומר שם הרב, איך אדם יכול למלא את פיו שחוק? שגם אם נאמר דבר שהוא לא נכון, שהאדם הזה מצד עצמו ישלים את עצמו בשמחה ובטוב לבב כביכול, ולכן ראוי לצחוק, איך הוא יכול לצחוק כשהעולם עוד לא הגיע לתיקונו? אומרת הגמרא שמה, מכי שמע ריש לקיש מרבי יוחנן רבה? מאותו הרגע שריש לקיש שמע את הדברים האלה מפי רבי יוחנן, יותר לא מילא את פיו צחוק. עכשיו שימו לב, לא כתוב שאסור לצחוק. כתוב, לא ימלא אדם פיו צחוק. שהפה לא ימלא רק בצחוק. אלא חצי פה צוחק, חצי פה בונה את הצחוק העתידי. לא אמרנו בוכה. אולי לפעמים גם בוכה. כואב, מצטער. בסדר. לא ימלא אדם פיו צחוק בעולם הזה. אדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה, זה אדם שכביכול החיים שלו מתוקנים. לפעמים אתה שומע אדם, מה שלומך? מעולה, עשר. מה זה עשר? הכל בעם ישראל עשר? הכל בעולם עשר? העולם מתוקן כבר? אז אתה יכול לענות עשר? מתוך מאה. מצוין. יש ביטוי כזה היום, הכל טוב? יש כאלה שמים סימן שאלה או סימן קריאה, אני נוהג לשים את שניהם. הכל טוב בסגולתו סימן קריאה, בתוצאתו סימן קריאה, בבחירתו סימן שאלה.
אומרים את זה מתוך העיקרון שאני יודע שהכל בידיים טובות, אני בידיים של הקדוש ברוך
הוא. בסדר.
אז מה ש... ברור שיש תהליכים.
ברור שאתה צודק, עמיות, אנחנו לא אומרים שלא. אתה צודק, אנשים שאומרים מעולה, הם מרגישים שברוך השם הכל טוב, אבל לפעמים גם מי שאומר מעולה, גולת גם אנחנו, זה כי הוא שקוע באגו שלו, ולכן הוא מבסוט. יש לו פרנסה, יש לו כבוד, הכל בסדר. מעולה. זה בעיה. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. איך אתה אומר מעולה? תגיד, מהמצפה לישועות? זה לא מצחיק בכלל. מהמצפה לישועה? זה הגדרה נכונה. איך כתוב בעלון בסוף, נכון? בהתחלה. לא, בסוף המאמר. מהמצפה לישועה? אנחנו צופי ישועה. צופי הכפול של הרב כידוע. צופי. פסיבי, מחשבתי, וצופה אקטיבי, עושה פעולות כדי לקדם את הציפייה המחשבתית הזאת. אנחנו צופי ישועה, כך אנחנו נקרא. מה נשמע? ברוך השם, מצפים לישועה. זאת תשובה לטעמי יותר מתאימה מהתשובה מעולה, או עשר. מה? כן, זה הצד השני. זה ותחזינה עינינו, העין בעין. להשוות את העיניים. נכון, כן.
אני לא רוצה להיות האלוקים, לא מקנא בו, אבל אני חושב שאם אבין את הסיבה לבלגן הזה, אוכל להתמודד איתו ולהתקבל עליו בצורה יותר...
כן, אבל זה נושא קצת אחר. אתה עכשיו שיש שאלה עמוקה. למה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם בצורה של והארץ הייתה תוהו ובוהו, אחרי שהוא ברא עולם כל כך נפלא? כלומר, אם אני באתי באלף אלול למכון מיר, אחרי שציפיתי לזה כל בין הזמנים, למה באתי והכיסא היה על השולחן, וזרמו פה מים ברצפה, והרמקול היה על התקרה, והכל בנה. למה? ציפיתי שבאלף אלול, הכל עם סודר. פתאום באתי, אני רואה בלגן. איך יכול להיות? בראשית ברא אלוקים השמיים ואת הארץ, פסוק כל כך נפלא, כל כך אופטימי, כל כך חיובי, כל כך שלם, ופתאום הארץ הייתה תוהו ובוהו. זה הסוד של שבירת הכלים, זה בדיוק. זה שבירת הכלים, שהכלי, כשהוא מקבל את השפע, הוא מקבל אותו בצורה מודרגת ותהליכית, אבל זה נושא קצת אחר. זה לא נושא שלנו. טוב, בואו נתקדם טיפה. אם כן, עכשיו אנחנו מגיעים למסקנה. כל זה הכנה לקראת המסקנה הזאת. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, מצד אחד, ומצד שני, והוא טוב לנו, איזה משפט? יש דבר אחד בעולם, אחד בלבד בעולם, שתמיד הוא יישאר למעלה ממדרגתנו. ולכן תמיד אנחנו אמורים להרגיש בו חידוש. היום, כל יום יהיו ביניך כחדשים, זה לא סיסמה. זה לא צריך לכפות את עצמנו לזה. זה באמת צריך להיות ככה. אשר אנוכי מצווך היום. מה היום? לפני 3,000 שנה כבר הוא ציווה אותנו. לא, כל יום זאת מדרגה חדשה. כל יום זאת התחדשות. אתם מכירים את באורות הקודש, אמרנו כמה פעמים. מה שאמר שלמה המלך, אין כל חדש תחת השמש. נכון? תחת השמש, אין כל חדש. כי מה שבעולם הטבע, אין כל חדש תחת השמש. יש חוקים, יש קבוע, יש מזג אוויר, שבו אם המזג אוויר יגיע למעלה מסוימת, ירד שלג. לא יגיע למעלה מסוימת, תקפוץ את מחרתיים. שלג לא ירד. או ירד, אבל לא יסתבר. אבל מעל השמש... אין קול ישן. מספרים על רב ציודה, שהיה פוגש את הנזיר. אתה שואל אותו, אין קול חדש תחת השמש, אבל מה נמצא מעל השמש? מה אתה קולט מעל השמש? כל מי שנמצא בבית מדרש, הוא חי מעל השמש. ודווקא בגלל שאנחנו חיים מעל השמש, אנחנו יודעים לגלות את העליונות הזאת מתחת השמש. אין קול חדש תחת השמש, אבל אין קול ישן מעל השמש. אומות העולם הם מתחת לשמש, קוראים לזה מזל. ישראל הם מעל השמש, קוראים לזה אין מזל ישראל. מעל המזל. אם כן, מצד אחד, הקשר שלנו לתורה, אל הבורא וכו', הוא למעלה ממדרגתנו, תמיד זה למעלה, למעלה, לילה ולילה. ולכן הדבר היחידי שבו אין עייפות, אין שחיקה. אנחנו חיים בעולם שבו אנשים שחוקים. כלפי התורה אין שחיקה. אתה לפעמים יכול לעמוד מול אנשים מבוגרים, זקנים, ואתה רואה איך הם במלוא כוחם, במלוא עונה, במלוא מרצה, בערכים שלהם, באידאות שלהם. אין שחיקה. איך אתה לא התעייפת אחרי 60 שנה? ומה שמתחת לשמש, התעייפתי, הנה, הגוף עייף. הולך לבית חולים, עושה בדיקות סדרתיות, תקופתיות קוראים לזה. אבל במה שנמצא מעל השמש? מה שייך את העייפות במעל השמש? המושג העייפות לא מתאים שם. זה לא קשור. צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. לא אמרנו שצדיקים לא ישנים בלילה. הגוף צריך לישון. אבל הנשמה? הנשמה כל עניינה זה התנועה. הגוף איננו המנוחה. מה שייך להיות עייף? אלא מה? אנחנו מתחשבים בגוף. עושים חסד עם הגוף, כמו שאומרת הגמרא. הולכים לישון. אבל מצד הנשמה? בזבוז זמן. לנשמה לישון. לא חבל? באמת בזבוז זמן. דרך אגב, לפעמים אדם מגיע ליצר רק כזה שרוצה להיות דומה לאלוהים, נחזור לקינה המדומיינת הזאת, שהוא רוצה, הוא מתחיל להיות מתוסכל, פעם הוא היה מתוסכל למה הוא לא רק גוף, כלומר למה הוא לא ישן כל היום. אחר כך הוא מתחיל להיות מתוסכל למה הוא לא רק נשמה, כלומר למה הוא צריך בכלל לישון. זה קורה לבחורי ישיבה רציניים באיזשהו שלב. שהוא מעדיפים לא לישון, לא לאכול, לא להתחתן וכו'. קורה לפעמים. גם פה דרך אגב. קורה. ואת צריך לסלק אותה מבית מדרש בשעה 12 בלילה. 1, 2 בלילה. למיטה, למיטה. אתה נשמה בגוף, אל תהיה באשליה. ואיך רב אומר בעניה? אם הנשמה לא מתגלה בגוף, אז הגוף דורש את שלו. ואז הגוף מתחיל להיות חולה. מה זה גוף חולה? גוף שלא קיבל את המזון שלו. הרב קורא לזה בעניה עונש טבעי. הכל ברוך הוא ברם מנגנון כזה שהגוף מעניש את אותך. הגוף כביכול אומר לאדם, לא התייחסת אליי. כבר 3 חודשים, כבר 3 שנים, כבר 30 שנה. עכשיו בוא אתה תתייחס אליי שבוע שלם, תתייחס רק אליי. אני אהיה במיטה שבוע ואתה תטפל רק בי. ככה אומר רב. זה נקרא עונש טבעי. עונש טבעי. כזו ברוך הוא סידר שהגוף מעניש אותנו. פלא כזה. אז אם כן, מצד אחד התורה היא למעלה ממדרגתנו. ולכן בבית המדרש אין עייפות, בבית המדרש אין לאות, בבית המדרש, איך אני משתדל לומר לעצמי, אין שנת שבתון בבית מדרש. מה זה שבתון? גם אם אתה יוצא טכנית לשבתון, נגיד, למאן דאמר, מה אתה שובת? מה זה שביתה? מה זה? מה זה בדיוק? זה בחינת שבת. שבת זה משהו אחר, שבת זה הופעת חיים אחרת. שבת זה לא אי עשייה, שבת זאת עשייה ממקום אחר, מהמקום היותר פנימי. אז מצד אחד בבית המדרש יש התחדשות אינסופית. כל הזמן אדם מתחדש, כל הזמן, בחוכמתו, בעיקר ברוחניותו, בעמדתו הפנימית. התחדשות אינסופית. וברוך השם שאנחנו זוכים לזה באיזושהי מידה, נקווה. ודבר ש... ומצד שני, זה טוב לנו, זה מתאים לנו, זה שייך לנו, אנחנו קרובים לזה. אז כל המציאות הרוחנית, כל היחס של האדם אל המציאות הרוחנית שלו, הוא יחס כפול. מצד אחד זה גדול עלינו, שמחה, מצד שני זה מתאים לנו, טוב לבב. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, והוא טוב לנו, אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. וזה נמצא רק בתורה, רק בערכים של התורה, רק במציאות שנקראת עם ישראל. כל המציאות האחרות הן ישנות, כי הן ישנות. וזהו עניין בכל יום יהיו ביניך חדשים. זה לא תעשה על עצמך איזשהו תהליך פסיכולוגי או פסיכיאטרי, שאתה כביכול כופת את עצמך להיות מתחדש. מה פתאום? וזהו עניין בכל יום יהיו ביניך כחדשים. עכשיו תראו איך אומר הרב מה שאמרנו מקודם. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, להיות והקדוש ברוך הוא ברא גם את הגוף, גם את הטבע, גם את המוגבל, גם את הסוף, אז הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, נתן דוגמה לשמחה גם בעולם סופי. כמו למשל, אדם קונה בגד חדש, חפץ חדש, אוכל פרי חדש, כמו שדיברנו מקודם. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, התביע הבורא יתברך שהתחדשו ידיעות חדשות. ויהיה דרך השמחה, ככל עניין, שמחה חומרית גם כן. אדם קנה חפץ חדש, קנה מכונית חדשה. אמרו לו, זה מחמאה חדשה. אז הוא שמח. מתי נגמרת השמחה? כשהמכונית כבר לא חדשה, כשהמחמאה כבר התיישנה, אז מה הוא מחפש עכשיו? מחמאה חדשה. זהו. אז זה זמני, זה מוגבל, זה חלקי, זה שטחי. זה קיים, זה נכון, שהחיינו כמו שעשינו פעם שעברה את הציור הזה, שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה, על מה? שאני אוכל פעם ראשונה אפרסק. תודה רבה, אתה ברוך הוא שחיית אותי וקיימת אותי והגעת אותי לזמן הזה שבו אני אוכל אפרסק פעם ראשונה. בעונה הזו. על זה שחיינו? כן. כי אפילו בחומר יש איזו תחושת התחדשות. אבל מה זה ביחס? אבל כשיתעלה החומר, תהיה תמידית השמחה. מתמידיות ההשגה השלמה לגמרי. אני חושב, אני לא צריך להגיד את זה פה במכון מאיר, אבל כל מי שזוכה להיות בעל תשובה באמת, ובא מעולם, נקרא לזה, מסדר מחשבתי ורצוני והתנהגותי קצת אחר, ממה שברוך השם אנחנו זוכים לו פה, אז הוא יודע את הפרופורציה בין השמחות שהיו לו פעם לבין השמחות שיש לו היום. והוא יודע גם שהוא לא יכול להסביר את זה לחברים שלו, שנמצאים עדיין באותו עולם שממנו הוא בא. כי הם עדיין לא נמצאים במקום של השמחה החדשה. אני תמיד בתור ילד המשלתי לעצמי את הדברים לאדם, שיתרגל, רק יש דוגמה שטחית לחלוטין של ילד בכיתה א', אדם שיתרגל לאכול עוגה שקוראים לה עוגת חנק. עוגת חנק, מכיר את העוגה הזו, כן? קוראים לזה 1-8. אחד אוכל, 8 דופקים על הגב שלו יחנק. אז הוא אוכל עוגה כזאת. כל החיים מבסוט, אוכל עוגה. כל הזמן אוכל לחם. פתאום יש לו עוגה, קצת סוכר. משהו. בסדר, קצת יותר מתוק בפה. אמנם חונק, אבל מתוק. בסדר. פתאום בא אליו מישהו, עם איזה עוגה, לא שאנחנו לא פה עושים פה חילוק בעוגות, אבל דוגמה, בא עם עוגה יותר רטובה, יותר זוהרת, קצפת, דובדבן למעלה, פרח. אומר לו, קחתי איתם. בוא תראה מה זה עוגה באמת. אדם שלא איתם את עוגת קצפת, יהיה בטוח שהעוגת חנק שהוא התרגל אליה, היא העוגה הטעימה ביותר. הוא התרגל לאכול עוגה חודשיים אחרי שהיא נאפתה. בא אליו מישהו, מוציא לו עוגיה שנאפתה, עכשיו יצא מהתנור. טריה, חמה, משהו. עם הריח, הכל. אם הוא לא יאכל את העוגה החדשה הזאת, הוא לא יבין למה מדברים איתו. הוא לא יבין. זה מה שאמר דוד המלך, טעמו וראו כי טוב השם. רק מי שטועם, יכול להתחיל לראות. מי שנמצא בחוץ ולא טועם, אין... אתה לא יכול לדבר איתו. אנחנו מאמינים שכן אפשר לדבר איתו, כי סגולת ישראל קיימת, והשמחה בטוב לבב קיימת באופן סגולי, אבל מצידו, מצד הנפש שלו, מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה, מצידו הוא לא טועם, אז הוא לא שם. אז כמה שאתה תסביר לו? כמו שהמשל שמופיע בספרים, לך תסביר, לך תסביר לאדם עיוור מה זה צבעים. זה לא במושגים שלו. זה לא בקשת המושגים שלו. הוא לא נמצא שם. תסביר לו עד מחר מה זה צבע. הוא לא יכול להבין את זה, כי הוא לא רואה לצערנו הגדול. אבל תסביר לאדם שרואה, שיודע מה זה צבע, ואחר כך חס ושלום הוא יתעבר, ועכשיו הוא כבר לא יכול לראות מה זה צבע, הוא יודע מה הוא הפסיד. כי הוא טעם את טעם הצבע, את טעם הראייה. אם כן, על כל פנים, סיכום, השמחה הבאה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה. כמה העבודה הזאת היא מעולה עלינו, מלשון עילוי, שהיא למעלה ממדרגתו הרבה. זה שמחה. ומצד שני, בטוב לבב, מצד הידיעה שראו לו לעבוד, בידיעתו, אהבתו של האדון ברוך הוא לצורה ובפרט לעם קרובו, עם ישראל, כי השמחה במשתי הרבה יותר מדרגתו לא ייטב בליבו. כלומר, אם יש פער בין האדם לבין הדבר, אז ליבו לא טוב, הוא מרגיש ריחוק גדול. אז זה חייב להיות שקפול, גם שמחה וגם טוב לבב. ולפי זה בית לימודים. אם כן, א', רוממות ערך כל העבודה. כמה עבודת השם, יראת השמיים, זה דבר שהוא בחינת שמחה. אם נחזור למשפט הראשון. מכלל לימוד העירה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין העירה. למה זה כבד? זה כבד כי קודם כל האדם לא רואה את הדברים כשמחה. כדבר שהוא למעלה למעלה ממנו, ולמרות זה טוב לבב הוא שייך אליו. הוא חי או בשמחה או בטוב לבב. או בטוב לבב ואז זה ישן אצלו, או בשמחה ואז זה רחוק ממנו. אבל הוא לא חי בשמחה וטוב לבב. אז א', רוממות ערך כל העבודה שירי מקרב את מה שאת האדם ליוצרו את ברך. זאת השמחה, הריחוק, רוממות. לימוד שני, מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה. כמה יש התאמה בין סגולתי לבין הגודל הזה. שאף על פי שנתנפה או נתנפה בכל גילולי החומר, חס ושלום, מכל מקום, אסה דקאי בני חילפה, אסה שמה ואסה קראו לי. הדס הנמצא בין הקוצים, הדס שמו, והדס קוראים לו. למרות שכרגע הוא תקוע בין הקוצים, אני לא יכול להוציא אותו, לא יכול להריח ממנו. אבל הוא עדיין נקרא הדס. והיא עומדת בזוהרה מצד עצמה, ובידיעת דבר זה היא מתאהרת באמת. לכן גם אם אנחנו באופן מעשי אולי קצת רחוקים מהשמחה וטוב לבב הזה, זה קיים בנו הפוטנציאל הזה. זה אנחנו באמת. אנחנו אותו האס, אותו ההדס. כי הוא ענף גדול מענפי תשובה מאהבה. וראוי לסדר הלימודים שיהיו סדורים ומבוררים אצלו, ושנונים בפיו ולבבו. טוב, סיכום קצר כי זמננו תם. עוד פעם, וראוי לסדר הלימודים, כלומר ראוי לסדר את אותם העקרונות שיהיו סדורים ומבוררים אצלו במחשבה, עד כדי כך שהם יהיו גם שנונים בפה וגם מופנמים בלב ועד כדי התנהגות. טוב, אולי נדבר על זה אחר כך. סיכום. פרק א' הוא בעצם פרק, אם אפשר לומר, שזריקת כיוון. הרב בעצם נותן לנו איזשהו כיוון, מה זה יראה בכלל? ולכן באמת הפרק הזה נקרא מצוות יראת השם ולימודה. פרק ב' הוא כבר פרק יותר מעשי. הוא כבר פרק הרבה יותר פרקטי. לפני כמה שנים, עכשיו אני נזכר שאני מדבר, לפני כמה שנים למדנו שנה שלמה רק את הפסקאות הראשונות של פרק ב'. הפסקה הראשונה של פרק ב', פסקה א', היא פסקה חשובה ביותר. פעם קראנו לזה אפילו, אם אני זוכר נכון, כיצד לא לחזור בתשובה. כלומר, מהם הטעויות שאנשים עושים כשהם חוזרים בתשובה, וכיצד יש להימנע מהטעויות האלה. זה פרק ב'. איך באמת אנחנו מגלים את היראה הזאת בחיים שלנו בצורה נכונה, בצורה מכוונת. אז פרק א' היה יותר הקדמה רעיונית. פרק ב' הוא כבר ממש הדרכות יותר מעשיות. טוב, אז בעזרת השם נלמד את זה אחרי פסח. ברוכים תהיו.